הפרק בחסות רפאל, מעבדת המחקר והפיתוח הלאומית של ישראל, המגייסת מהנדסי חומרה ותוכנה במגוון תחומים למרכזי הפיתוח בצפון, במרכז ובירושלים. מה זה אומר להיות מעבדת המחקר והפיתוח הלאומית של ישראל? זה אומר שאם למדינת ישראל יש בעיה קשה שהיא לא מצליחה לפתור, בעיה מורכבת שדורשת מומחיות אדירה ושילוב של כמה דיסציפלינות, ברפאל הטלפון מצלצל. המהנדסים של רפאל עובדים עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, מכלי האופן סורס העדכניים ביותר בעולם הדיפ לרנינג והביג דאטה, ועד חומרה שתומכת בתקשורות בקצבים אדירים, וידאו בזמן אמת ועוד. רפאל מעודדת את עובדיה לצאת ללימודים מתקדמים במימון מלא, ותמצאו בה אופק מקצועי וניהולי רחב מאוד. היכנסו לאתר הקריירה של רפאל, או הקליקו על הבנר של רפאל באתר הבית של עושים היסטוריה. בואו לגלות את רפאל, מעבדת המחקר והפיתוח הלאומית של ישראל. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 213, מהפכת המחולות, חלק ב'. איך בונים נמל?
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
בפרק הקודם סיפרנו על מהפכת המחולות וכיצד הצליחה המצאה פשוטה יחסית, קופסת מתכת מלבנית, להוזיל באופן דרמטי את עלויות השילוח בדרך הים ולחולל שינויים עמוקים בעולם הסחר הימי. בפרק זה אארח את נתן פוזניאק, התחקירן שלנו ולשעבר בכיר ברשות הנמלים, ואת נועה אורן, ראש מנהלת פיתוח נמל המפרץ ונמל הדרום, שיספרו לנו עוד על מה שמתרחש בישראל בתחום הזה, וכפי שמיד תשמעו, מתרחש כאן לא מעט. אבל ראשית, בואו נכיר טוב יותר את גיבורת שני הפרקים שלנו, המחולה. אז קודם כל, האם ישנם כמה סוגי מחולות או גדלים שונים? איך זה עובד בדיוק?
אז ככה, קודם כל, יש, אפשר לדבר על מחולות באופן עקרוני בשני גדלים משמעותיים, 20 רגל ו-40 רגל. אמנם יש מחולות במידות אחרות, אבל הן ממש נדירות. הנמלים, כל הנמלים בעולם, ערוכים לקבל את ה-20 רגל ו-40 רגל.
סטנדרטיזציה.
סטנדרטיזציה, זאת מילת המפתח. נכון שגם בסטנדרטים יש פה ושם חריגות. למשל בגובה, ישנן מחולות שהן יותר גבוהות מאשר המחולות הסטנדרטיות. הן מסומנות בקוד מיוחד ומטפלים בהן בצורה מיוחדת. ישנן מחולות שלמשל אין להן גג, מטפלים בהן בצורה מיוחדת לפי הצורך. מדוע דרך אגב אין להן גג? מכיוון שהמטען גבוה מדי. נניח מערבל בטון, הצ'ופצ'י שלא בולט מלמעלה. אז צריך לשנה את המחולה הזו בצורה מיוחדת. כדי לא להתבלבל, וכאשר רוצים לספור למשל כמה מחולות עלו על אונייה, או כמה מחולות נמצאות בנמל או במסוף, נהוג במקום להגיד 20 מחולות 20 רגל ועוד 30 מחולות 40 רגל, פשוט מקצרים את העניין ואומרים כמה ביחידות של 20 רגל יש. כלומר, לוקחים מחולות 40 רגל, כופלים ב-2, ולמונח הזה קוראים TEU, 20 foot equivalent unit. ואז כשאתה אומר שעל מחולה יש 19,000 TEU, אתה מבין שזו אוניית ענק, וזה לא משנה באמת כמה מחולות 40 רגל היו שם, או כמה
מחולות... החלוקה הפנימית היא לא כזו קריטית כאן.
נכון.
במילים אחרות, קיבולת של אוניית מחולות נמדדת ב-TEU, שהיא יחידת מידה ששקולה למחולה באורך 20 רגל. אז אם יש לך מחולה של 40 רגל, יש לך שני TEU. כשנתן מדבר על ספינות ענק, כדאי להבין על מה מדובר, כיוון שלקיבולת האוניות שעליהן אנחנו מדברים, תהיה השלכה מהותית על מה שנספר בהמשך הפרק. נתן הזכיר ספינה בעלת קיבולת של 19,000 TEU, דהיינו שוות ערך ל-19,000 מחולות של 20 רגל. בפברואר 2017 נכנסה לנמל חיפה אוניית המחולות הגדולה ביותר שהגיעה ארצה אי פעם, המיירקס אלבה. הקיבולת שלה הייתה 13,100 TEU. עשיתי חישוב זריז, ותחת ההנחה שאפשר להכניס 15 איש למחולה אחת בעמידה בצפיפות סבירה, האלבה יכולה לשאת על סיפונה לא פחות מ-195,000 איש, שזה כל אוכלוסיית באר שבע, פחות או יותר. שתי אוניות כאלה יכולות לרוקן את תל אביב מיושביה. המספרים האלה מעניקים לכם, אני מקווה, קנה מידה לכמות הסחורות האדירה שמביאות ומוציאות אוניות המחולות מישראל ולחשיבותן לכלכלת המדינה. אמנם פרט לאוניית המחולות עוגנות בנמלים גם אוניות מסוגים רבים אחרים, למשל מחליות נפט או אוניות שמובילות מטענים שאי אפשר להכניס למחולה, כמו מסעיות או מכוניות. אבל בשורה התחתונה, כ-90% מהמטען שמועבר דרך הים, מועבר באמצעות מחולות. וכשמדברים על כמויות סחורות כל כך גדולות, ליעילות של פעילות הנמל יש חשיבות קריטית. כמו צינור שמזרים מים בלחץ גבוה מאוד, כל סתימה וכל דליפה הופכות לתקלה שמאיימת על הפעילות השוטפת. אפילו שאלה פשוטה יחסית, כמו איפה מאחסנים את המחולה אחרי שהיא נפרקת מהאונייה, הופכת לשאלה כבדת משקל.
איפה מרוקנים את המחולה? בדרך כלל במסופים שליד הנמל. אז יש לנו גם מסופים חיצוניים ליד הנמלים, המחולות מובלות לשם כשהן מלאות. חלק מהמחולות גם נמסרות מלאות הלאה, כי הנמל, הוא לא צריך מחולות אצלו. מחולות מפריעות לעבודה. תכף אני אסביר גם
למה. התפקיד שלו זה להעביר את המחולות ממקום למקום.
ממקום למקום. נכון. מחולות שנמצאות בנמל זה דבר שמפריע. למה? תאר לך שיש לך שטח מוגבל, שזה המצב תמיד, ומאחר ואתה לא יכול לשים את המחולות כולן בגובה אחד, אתה שם, מרים את המחולות אחת על השנייה. טוב, עכשיו מגיע בעל המטען של המחולה התחתונה מתחת לארבע מחולות אחרות. עכשיו אתה עושה שלוש פעולות מנוף מיותרות, מזיז את המחולות הצידה ומרים את המחולה ונותן לבעל המטען. זה מפריע, זה גוזל זמן, זה משאבים, זה כל מה שאתה רק צריך. אז כמה שיש פחות מחולות בנמל, ככה יותר טוב לנמל.
אז עד כה דיברנו על מהפכת המחולות בהקשר הגלובלי שלה, ועכשיו נתמקד בנעשה אצלנו, בישראל. מי שהייתה אחראית על תפעול נמלי ישראל במשך רוב שנות קיומה של המדינה, הייתה רשות הספנות והנמלים.
בשנת 2000 פורקה רשות הנמלים, שהייתה אחראית גם על בניית נמלים וגם על הפעלת שלושת הנמלים הגדולים, אשדוד, חיפה ואילת. החברות הנמל אשדוד וחיפה הפכו לחברות עצמאיות. המשרד הראשי של רשות הנמלים הפך להיות חברת נמלי ישראל, פיתוח ונכסים בערבון מוגבל, וזו החברה שאחראית על בניית נמלים, הרחבתם, תיקונים, כל מה שצריך לעשות בנמלים.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, הנמלים הן ישויות עסקיות עצמאיות.
חברות ממשלתיות, נכון.
סליחה, לי. חברות ממשלתיות, כל אחת ממין יחידה אוטונומית שכזו,
כן.
מקבלות סוג של שירות מחברת נמלי ישראל.
כן, כן.
והן כולן כפופות בעצם באיזושהי צורה
לממשלה, למשרד התחבורה.
כחלק מהניסיון להגביר את התחרות בין הנמלים, החליטה ממשלת ישראל על הקמת שני נמלים חדשים שהצטרפו לנמל חיפה, לנמל אשדוד ולנמל אילת. אלו הם נמל הדרום ונמל המפרץ שנבנים בימים אלה ממש. נמל הדרום מוקם מצפון לנמל אשדוד, ליד תחנת הכוח של חברת החשמל, והוא אמור לטפל בכמיליון ומאה אלף מחולות בשנה, קיבולת שהיא כמחצית מסך כל המחולות שמגיעות כיום לישראל. נמל המפרץ, שמוקם מצפון לנמל חיפה הקיים, עתיד לטפל גם הוא בכמות דומה של מחולות, ויחדיו יכפילו שני הנמלים החדשים את היקף הסחר הימי של המדינה. עלות הפרויקטים היא כ-7 מיליארדי דולרים, והיא כוללת פרט לבניית הרציפים, למצופי יחסון של מחולות בהיקף של מאות דונמים ולמספר שוברי גלים שאורכם מאות מטרים כל אחד, גם שדרוג מסיבי של תשתיות הכבישים והרכבות מסביב לנמלים החדשים. אז כעת, כשאנחנו מבינים טוב יותר את היקפם העצום וחשיבותם האדירה של הנמלים החדשים לכלכלתה העתידית של ישראל, הגיע הזמן לשאול, איך בונים נמל כזה? את השאלה הזו נפנה לנועה אורן, ראש מנהלת פיתוח נמל המפרץ מנמל הדרום בחברת נמלי ישראל, שכזכור היא הגוף הממשלתי שאחראי על בניית הנמלים, שאחר כך נמסרים לגופים שינהלו ויתאפלו אותם ביום יום. מי שראיין את נועה היה נתן פוזניאק.
טוב, אז באמת אני אשמח לספר לך קצת מהאתגרים שעומדים בפנינו בבניית נמל. אנחנו עכשיו בעיצומם של שני פרויקטים הגדולים במשק, פרויקטי תשתיות, נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד, ובעצם הייחודיות היא עבודה בים, עבודה עם השפעה של חשוף לאיתני הטבע ובעצם תלוי בהם. ובמיוחד נמל אשדוד הוא נמל ייחודי, גם בהיבט ההנדסי שלו, גם אם אתה מסתכל על נמלים בעולם, בדרך כלל הנמלים נבנים או במפרץ טבעי, כמו שיש לנו בחיפה, או בשפח של נהר. הנהרות בעולם הם נהרות רחבים, והנמלים בפתח שפח הנהר נבנה הנמל. פה יש לנו דבר ייחודי באשדוד, שאנחנו בונים נמל בים פתוח. ולכן עוצמות הגלים וכיווני הגלים הם מאוד מאוד ייחודיים ומאתגרים מאוד.
אני מניח גם בזמן לבנייה וגם בזמן לטיפול של הנמל?
נכון מאוד, נכון מאוד. אנחנו לוקחים הכל בחשבון. כמובן שנעשה פה תכנון מפורט שערך מספר שנים, ואנחנו עכשיו, אני לא אכנס לזה כרגע, נדבר על הביצוע. אנחנו למעשה, על מנת להגן על הנמל מהגלים, אנחנו בונים מספר אלמנטים, אבל בראש ובראשונה שובר הגלים, ששובר הגלים הוא מהווה מעין חומה בין הגלים לבריכת הנמל, שאמורה להיות שקטה ולתת לה את התפעול השוטף של הנמל ללא הפרעה. לצורך שוברי הגלים ככה, אנחנו בעצם משתמשים בכמויות גדולות של סלעים. אנחנו אומרים אבן, אבל האבן שלנו היא, יש לנו אבנים מסוגים שונים שמגיעות עד 6 טון לאבן.
אבן אחת, 6 טון.
לאבן אחת, כן. אז אנחנו עושים מין ערימה של אבן שהיא משמשת כמו אלמנט כובד מול הגלים. ואנחנו מתחילים מהאבן הקטנה שאצלנו היא בין 0 ל-1 טון, זה הקטנה, ומעליה מתחילים לשכבות של שריון, מעליה עוטפים אותה באבנים יותר גדולות ויותר גדולות, ומעל כל זה קוביות בטון ענקיות במשקל של 40 טון כל אחת. בעצם תדמיין חדר אמבטיה יצוק, 2.5 מטר על 2.5 מטר על 2.5 מטר, זה בעצם השכבה הכי עליונה של שובר הגלים שעוטפת אותו מצד הים ומצד ה...
יש סכנה ששובר הגלים מתפורר במהלך השנים מהזרמים, מהמקום?
לא, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בשלבי התכנון. אנחנו מבצעים גם מודלים נומריים במחשב וגם מודלים פיזיקליים שממש בונים בבריכות שמיועדות לזה, מיני ישראל כזה, בקנה מידה בונים את הנמל, ומזרימים גלים בכיוונים שונים, בעוצמות שונות, ובוחנים איך הנמל מתנהג, איך השובר מתנהג, איך הרציפים מתנהגים, ובהתאם לזה משנים את התכנון. זאת אומרת, זה שלב הכרחי וחשוב בתכנון, שבעקבותיו נעשים כל מיני שינויים בתכנון, כשאתה רואה את זה גם פיזי. רוב הפעמים אתה רואה שהמודלים הפיזיים מאוד דומים למודלים הנומריים, אבל לפעמים יש דברים שאתה מגלה כשאתה רואה את זה פיזי. שובר הגלים, לדוגמה באשדוד, זה שובר באורך של 600 מטר, ובעומק של 33 מטר מהקרקעית כלפי מעלה. זאת אומרת, תדמיין לך בניין של 11 קומות מקרקעית הים, כשאתה מעל המים רואה רק את השלוש קומות העליונות. כל המבנה הוא מתחת למים, הרוחב שלו בבסיס זה מעין טרפז, כשהבסיס מאוד רחב ולמעלה הוא צר, אז הרוחב שלו בתחתית הוא כ-200 מטר. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, כמו שני מגרשי כדורגל לאורך, אז זה הרוחב שלו הבסיס, ולמעלה מסעיות יכולות לנסוע על שובר הגלים. בחיפה שובר גלים הוא 880 מטר אורך, וגם הבסיס מאוד רחב. זאת אומרת, זה אלמנט כובד מאוד מאוד רציני, כשהכל נבנה עם כלים ימיים, דוברות, מנופים צפים.
רק רגע, עניין הגובה של שובר הגלים זה נושא מרתק. הבאתם בחשבון גלים שמגיעים, את זוכרת את עניין האיילון שעברו שרק פעם ב-25 שנים הוא מוצף? יש גלים שעוברים את הגובה של שובר הגלים?
כן, בהחלט, יש גובה של גלים שעוברים את שובר הגלים, והוא מתוכנן ככה שחלק מהגלים מתנפצים עליו, אבל עדיין נותנים אפשרות לנמל לתפקד, אחוזי השירות עדיין נשארים. אנחנו מתכננים לגלים בסטטיסטיקה של 1 ל-100 שנה, ואפילו במודלים מריצים 1 ל-100 שנה פלוס אחוזים מסוימים. כמובן שסטטיסטיקה זה סטטיסטיקה, זה יכול לקרות גם מחר, אבל כן, אנחנו לוקחים בחשבון את כל העוצמה הזאת האדירה של הגלים, זרמים, רוחות, הכל נלקח בחשבון. לאפשר לאוניות הענקיות להיכנס לתוך הנמל ולהגון לאורך הרציפים. אז דיברתי כרגע ככה על קצה המזלג על שובר הגלים, ועכשיו המסוף עצמו, איפה שאנחנו בעצם נפרוק את האוניות, נאחסן מחולות באופן זמני ונשנע אותם החוצה מהנמל, אם ברכבת, אם במסעיות. תדמיין בעצם מסגרת שאנחנו יוצרים לטובת המסוף הזה. בצד הצפוני אנחנו בונים שובר גלים משני שמתחיל מהיבשה, נכנס 1.5 קילומטר לתוך הים. זה עוצר בעצם את הגלים שבאים מצפון, וכ-600 מטר ממנו נבנים הרציפים. זאת אומרת, יש לנו מסוף, שטח גדול מאוד של מסוף שאנחנו ממלאים בחול, והרוחב שלו הוא 600 מטר.
איך מגדרים את המסוף? איך מייצרים את הגול של מסוף באמצע ים?
זהו, אז מעבר לשובר הגלים שאנחנו בונים ושופכים אבן, חלק מהיבשה במסעיות וחלק בדוברות מיוחדות, דוברות עם בטן נפתחת, שהם שטות להם עם GPS, בעצם כל הציוד הימי הוא עם GPS, מנופים ודוברות, ואנחנו לא עובדים לפי הרגש, אלא מאוד מאוד מדויק. יש לנו מין ווייז כזה, אומר לנו להגיע לנקודה מסוימת, הגעת ליד, הדוברה פותחת את הבטן שלה, האבן נשפחת.
אבנים באותו גודל כמו לבניית שובר הגלים?
אז זהו, אז האבנים היותר קטנות, עד 1 טון, אנחנו באמת שופכים מהדוברות. האבנים היותר גדולות, אנחנו מניחים אותם אחת-אחת באמצעות מנוף, וגם את הקוביות אנחנו מניחים אחת-אחת, כמו עם פינצטה. עכשיו, לגבי הרציפים, שבאמת סוגרים לנו את המסגרת הזאת של המסוף, אלה בעצם פרופילי פלדה ענקיים, באורך של בין 30 ל-50 מטר, שננעצים באדמה, והם מחוברים אחד לשני, מוחדרים ככה זכר נקבה אחד לשני, יוצרים קיר רציף, על מנת להחדיר אותם וליצור את הדיוק הזה, כדי שהם יהיו מחוברים אחד לשני בדיוק רב, ולמנוע את הגלישה של החול מתוך המסוף החוצה, אנחנו משתמשים בציוד ייחודי, ציוד של דוברות שמתרוממות מעל מפלס המים, דוברות על 4 רגליים, מעין אסדה קטנה, שמתרוממות מעל המים, ואז הן לא תלויות בגובה הגלים. זאת אומרת, אם דוברה שטה והגלים מניעים אותה, אז מאוד קשה לדייק בדיוק. וככה אנחנו מאפשרים את הדיוק הרב בהחדרת השיגומים האלה.
איך מחדירים? עם פטיש וזה?
אז אנחנו משתמשים באמת בציוד ייחודי, פטיש ויברציוני, שבעצם מרעיד את השיגום, את אלמנט הפלדה, את פרופיל הפלדה לתוך הקרקעית.
שיגום זה פרופיל הפלדה.
כן. מחדיר אותו לתוך הקרקעית, ובשלב מסוים יש לנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים לאיזה עומק אנחנו צריכים להחדיר על פי התכנון, ו... מה שאנחנו יכולים מחדירים בפטיש ויברציוני, ואת היתרה אנחנו מחדירים בפטיש עם הקשות.
אז מילאנו את המסגרת של השיגומים, מילאנו באבנים וכל מיני כאלה, טוב.
לא, אז מצד אחד יש לנו אבנים שובר גלים, מהצד השני יש לנו קירות שיגומים, שכנגדם עוגן את האונייה. יש לנו עוד צד, בצד אחד יש לנו את היבשה, ובצד של הים אנחנו משתמשים באלמנטים מאוד גדולים, מבנה בטון, ניכרים כסונים. לא הדימסם, אלא קייסונס, זה בעצם מבנה ענק מבטון עם חללים, הוא מחולק לתאים בפנים, זה במימדים של 30 מטר רוחב על 20 מטר,
גדול.
30 מטר אורך על 20 מטר רוחב על גובה של 17 מטר, זאת אומרת מבנה בגובה של 5.5 קומות, בעצם קצת כמו אונייה מבטון. הייחודיות של האלמנט הזה, היא שאנחנו יוצקים אותו באזור מוגן, בתוך מפעל צף, מפעל שאנחנו כל פעם יוצקים מטר על גבי דוברה שהיא צפה, זאת אומרת אנחנו יוצקים מטר מעל המים, ומשקעים את הדוברה. מטר יוצקים ומשקעים את הדוברה, עד שאנחנו מגיעים ל-17 מטר עומק. ברגע שהאלמנט הזה יצוק ומוכן, זאת אומרת יצקנו אותו באזור מוגן, אז גם יש לנו בקרת איכות גבוהה, ואנחנו לא תלויים בגלים, ואנחנו יכולים לייצר מספר אלמנטים כאלה, לפני שאנחנו שתים למקם אותם. כשהאלמנט מוכן הוא יוצא מהמפעל הצף לאזור יחסון, ואחרי שאנחנו צוברים מספר אלמנטים כאלה, אנחנו באמת גוררים אותם כמו אונייה עם גוררת למיקום שלהם. הכל בנוי פה על חוק ארכימדס, כשאנחנו רוצים להציף את האלמנט הזה, את האוניית בטון הזאת, המבנה בין 5.5 קומות, אני לא יודעת כבר איך לתאר אותו, כשאנחנו רוצים להציף אותו, אנחנו שואבים מתוך התאים שלו את המים, וכשאנחנו רוצים לשקע אותו, אנחנו ממלאים אותו במים, מים, גם הוא מושט על ידי גוררת עם GPS ממוקם, כשבטוחים שהוא במקום, משוקע, ממלאים אותו במים כדי לשקע אותו, ואז כשאנחנו בטוחים שהוא במקום, אנחנו ממלאים חול בתוכו, וזהו, ויש לנו את האלמנט הזה של האורך 30 מטר, יש לנו 19 יחידות כאלה, אז 30 ועוד 30 ועוד 30, יצר לנו כבר קיר מבטון, שהקמנו אותו יחסית מהר, כי לא היינו תלויים בים כשיצקנו אותו, היינו באזור מוגן, וכשממקמים אותו זה יחסית מהר להגיע ולמקם אותו, ואז נוצר לנו מין שובר גלים זמני, עד שהשובר הגדול עם כל האבנים יהיה מוכן, יצרנו לעצמנו מעין הגנה לעבודות המילוי. ועכשיו נשאר לנו למלא חול. כמובן שאנחנו בעצם משתמשים בחול, שאנחנו אמורים להעמיק את הכניסה לנמל, כדי שאוניות הענק שהנמל מתוכנן עבורם יוכלו להיכנס, אנחנו צריכים להעמיק את תעלת הכניסה לנמל ואת האזור של הרציפים. החול הזה אנחנו בעצם מעתיקים אותו לתוך המסוף.
איך עושים את זה?
יש, גם לזה יש ציוד ייחודי, יש מחפירים ימיים, דרג'ר מה שנקרא, זה בעצם שואב אבק שמחובר לאונייה.
פשוט שואב אבק.
פשוט שואב אבק, זרוע, האונייה מורידה זרוע עם שואב אבק, כזה איי רובוט, שמגרד את קרקעית הים, ושואב לתוך בטן האונייה חול ומים. כשהאונייה מתמלה, היא שטה לה לאזור המילוי, ושוב יש לה מספר דרכים לרוקן את עצמה, את החול שבתוכה. היא יכולה לפתוח את הדלתות בבטן האונייה, בדומה למה שדיברנו קודם על הדוברות ששופכות את האבן. היא יכולה להתחבר לצינור שמוביל את החול לאזור המילוי, והיא יכולה בהשפרצה לשפוך את החול למרחק עם זרנוק מים. חול שמגיע לתוך המסוף שאנחנו ממלאים, שוקע בתוך המסוף, המים חוזרים לים, ואחר כך נשאר לנו את כל התהליך של חיזוק הקרקע, הייצוב שלה, שזה נעשה גם בשיטות ייחודיות עם ויברטורים שמוחדרים לקרקעית ויוצרים הידוק של הגרגרים.
העומק הוא, כמה אמרת, כמה מטרים זה צריך להרעיד?
כן, זה נע בין 15, זאת אומרת אנחנו מהחוף עד מגיעים ל-20 מטר.
והוויברטורים מושקעים כל הדרך הזו?
כן, כן, כן. וויברטורים מוחדרים באזור המילוי, ועד ננעצים בקרקעית. שכחתי לציין שבשובר הגלים באשדוד יש לנו עוד דבר ייחודי. אנחנו מתחת לכל המבנה הענק הזה שתיארתי, של 11 קומות גובה של אבן וקוביות, אנחנו מייצבים את הקרקע באמצעות, עוד לפני שאנחנו בונים את השובר, אנחנו מחדירים עמודות חצץ לקרקעית בעומק של 10 מטר.
זה עוד לפני ששמים את כל
אבן. עוד לפני ששמים את כל אבן, אנחנו מחדירים עמודות חצץ, על מנת ליצור את היציבות של הקרקעית. בכל זאת, גם כמו שאמרת, זה מיועד להרבה שנים, זה לוקח בחשבון פה גם עמידות בפני רעידות אדמה, ומול הגלים ואיתני הטבע. לצורך הביצוע עמודות החצץ האלה, נבנה מפעל דוברה, אנחנו קוראים לה סופר פלטפורמה, באמת קדמת הטכנולוגיה, דוברה ענקית בגודל של כשני דונם, הדוברה עצמה, עם פתח במרכזה, ועל הדוברה הזאת מותקנים מנופים ענקיים עם זיזים, כשבו זמנית 3 מכשירים, מעין ויברטורים שמחדירים אבן לקרקעית, יכולים לפעול בו זמנית, ובעצם הדוברה הענקית הזאת, היתרון שלה שהיא יכולה להתרומם ל-15 מטר גובה מעל פני הים, ואז היא יכולה לעבוד בים הפתוח, כי אנחנו גם בים הפתוח באשדוד, וגם באזור שובר הגלים שהוא הכי חשוף לגלים, לכן היו צריכים לבנות פה פלטפורמה מאוד מאוד מסיבית, אני אומרת 2 דונם, השטח שלה פלוס זיזים משני הצדדים שמכסים גם שטח נכבד, ובעצם על הדוברה הזאת יש סילואים לחצץ וכל מיני מסועים, וממש מפעל עם כמובן מקומות לינה לעובדים שמתפעלים אותה, והכל מתועד, נשקל ומתועד, כמויות החצץ שמוחדרות, הכל לפי כללים שנתן לנו המתכנן, יש לנו מתכננים בינלאומיים.
עובדים 20, אמרת תאי שינה, עובדים 24 שעות?
יש עבודות שעובדים בהם 24 שעות, בעבודה הספציפית הזאת עבדנו קצת פחות, אבל כן, משתדלים לנצל את השעות הטובות של הים. בעצם העבודה שלנו, כמו שאמרתי, תלויה באיתני הטבע, והנה עכשיו אנחנו מגיעים לתקופת החורף. בחורף, החורף הוא כ-3 חודשים בישראל, יחסית עוד התמזל מזלנו, אבל בכלל החורף לא קשור לגשם, לא לגשם, אלא לתנאי הים. לפעמים יורד גשם והים שקט ונוח לעבוד בו, אבל ולפעמים לא יורד גשם ואנחנו לא יכולים לעבוד.
100 ומשהו שניות על מובית קארפול, שירות שיתוף הנסיעות שמאפשר לנהגים ולנוסעים לחבור לצורך נסיעה משותפת ולחסוך זמן וכסף. בשנים האחרונות, בעיקר בזכות האינטרנט והטלפונים החכמים, אנחנו עדים למגמה ברורה של כלכלה שיתופית. שירותים כגון Airbnb שמחברים בין נותני שירותים וצרכנים בצורה חכמה. מובית, שלאפליקציית התחבורה של עשרות מיליוני משתמשים ברחבי העולם, מכניסה את הקונספט הזה גם לעולם התחבורה עם קארפול או נסיעה שיתופית. הנה איתי, סמנכ"ל במובית וראש פרויקט הקארפול בחברה.
מה זה נסיעה שיתופית? נסיעה שיתופית שנהג פרטי שנוהג לעבודה שלו כרגיל, מצרף אליו לרכב נוסע שרוצה להצטרף אליו לנסיעה, בתמורה להשתתפות בעלות הנסיעה. אם אנחנו מדברים על סכומים שהם, נגיד נסיעה מירושלים לתל אביב תהיה בין ה-15 ל-25 שקלים, נסיעה מתל אביב לרחובות תהיה סביב ה-10-15 שקלים בדרך כלל לנוסע. התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי מהצד של הנוסע דרך האפליקציה. מה שנחמד בחוויה הזאת שלא צריך כסף מזומן בכלל ולא צריך לדאוג להתחשבנות. נוסע שהזמין את הנסיעה בעצם מזמין כרטיס אשראי למובית. אם אנחנו מעבירים את מלוא הסכום לנהג בסוף החודש בהעברה בנקאית.
היתרון העיקרי עבור נהגים הוא ההשתתפות של הנוסעים בהוצאות הדלק, שהרי ב-90% מהמקרים נהגים נוסעים לעבודה ובחזרה הביתה באוטו ריק. מבחינת הנוסעים, הקארפול הוא פשוט עוד אופציה תחבורתית טובה שמשלימה את האפשרויות של התחבורה הציבורית. האתגר הגדול שבשירות כזה הוא התאמה טובה בין נהג ונוסע. הפתרון של מובית, מסביר איתי, נשען על אותו הרעיון של שיתוף מידע.
אנחנו נותנים למידע ולנוסע בעצם את כל המידע אחד על השני, באופן שהקהילה יוצרת אותו, מאוד דומה לחוויה של Airbnb, הדבר שהכי מעניין את הנוסעים והנהגים שלנו, כמו את מזמיני Airbnb, זה בעצם הדירוגים שהקהילה נותנת אחד על השני. אם אני רואה שזה נהג, שיש לו כבר 50 נסיעות במערכת, ושיש לו 5 כוכבים, 40 אנשים דרגו אותו ואמרו שהוא נהג מאוד אחראי ודייקן ונחמד, עם אוטו נקי ושומע מוזיקה ויחס נחמד לנוסעים, זה נותן לי רמת ביטחון מאוד מאוד גבוהה.
אז איך מצטרפים לשירות כנהגים או נוסעים?
קודם כל אנחנו עובדים בשתי אפליקציות נפרדות. אז נהגים שרוצים להשתתף במובית קארפול צריכים להוריד אפליקציה לנהג שנקראת מובית קארפול לנהג, מנה כמובן לאייפון ולאנדרואיד, הם מורידים אותה, ושם בצורה פשוטה מנהלים את לוז הנסיעות שלהם, ודרך האפליקציה הזאת הם מקבלים את בקשות הנסיעה, את התשלום והכל. הנוסעים, מי שרוצה למצוא נסיעת קארפול, גם אם הוא נהג וגם אם הוא נוסע, צריך להוריד את אפליקציית מובית הרגילה, וכרגיל ללכת למסך הראשי ולחפש מסלול כרגיל.
אתם מוזמנים להצטרף לעשרות אלפי הנהגים והנוסעים בישראל, שכבר לוקחים חלק במהפכת התחבורה של מובית קארפול. בקרו ב-carpool.movitapp.com או הקליקו על הבאנר של מובית באתר הבית של עושים היסטוריה.
באמת בחורף העבודה מאוד מאוד פוחתת. יש אזורים שאנחנו בכלל לא עובדים בהם מחשש להרס. זאת אומרת שבזמן העבודה כשהמבנה לא מושלם ולא מתוכנן כמו שהוא מתוכנן להיות במצב הסופי שלו, הגלים עלולים להרוס חלק מהעבודה שעשינו. תמיד יש את הדילמה, האם למגן את הקונסטרוקציה שבנית, לדוגמה את שובר הגלים, אם מתוך 1,500 מטר הגעת עכשיו ל-700 מטר, האם אתה תסגור את זה ותמתין 3 חודשים, או תיקח את הצ'אנס לעבוד עוד איזה 50 מטר, לקחת את הסיכון שאולי תצטרך לפרק אחר כך ולבנות מחדש. לכן באזורים מסוימים, לאחר הבחינה של העניין הזה עם הקבלן, המבצע, אנחנו החלטנו שבאזורים מסוימים לא יעבדו, באמת הם ימוגנו על ידי קוביות כבדות ואבנים לקראת החורף ולא יעבדו שם, ואזורים מסוימים שאפשר מהר לבצע הגנה זריזה, אנחנו עובדים עם תחזיות כל הזמן, אז כשיש תחזית שבעוד מספר ימים תהיה שערה, אז אפשר להספיק למגן אותם לקראת השערה, ואחר כך יש מספיק זמן עד השערה הבאה לפרק ולהמשיך להתקדם, אז עושים את זה. אבל באופן כללי, חודשי העבודה הם מצטמצמים לכתשעה חודשים בשנה. גם בקיץ אגב, לפעמים אנחנו הולכים לים ורואים דגל אדום, אנחנו באמת, גם בקיץ הים לא שקט. כבר היו לנו השנה גלים של 11 מטר ומגיעים לגלים מכובדים.
אבל המדוזות לא מפריעות, נכון?
המדוזות לא מפריעות. עבודה בים, את רוב העבודה לא רואה. אתה תלוי בצוללנים, אתה תלוי בציוד ייחודי, שגם חברת נמלי ישראל רכשה ציוד ייחודי למדידה תת-ימית, מדידה בתימטרית מה שנקרא. זה בעצם סירה שמורכב עליה ציוד מדידה, שהציוד שולח קרניים, גלי קול, בוא נגיד, שמוחזרים מהקרקעית.
כמו סונאר.
כן, בדיוק. ואז יש פשוט מניפת קרניים כאלה שנשלחות לקרקעית ומכסות את כל האזור, ואז אתה יכול לראות אם העבודה שביצע הקבלן היא מאושרת או לא מאושרת. גם לקבלן יש יחידה כזאת, גם לנו כמזמיני עבודה וכאחראים על הפיקוח של העבודה, גם לנו יש את האמצעי הזה, וזה באמת נותן לך את ההרגשה שאתה מתחת למים. כמובן, יש לנו גם צוללנים שמסריטים ומצלמים, וזה חלק מהאתגר בעבודה ימית, שאתה לא רואה מה שאתה בונה. עד שאתה רואה, לוקח זמן. חוץ מהמבנים הימיים ומילוי החול, אנחנו ממלאים אותו עד מפלס מסוים, וכל השכבה העליונה, עד אזור האספלט, המבנים, המנופים, את זה יעשו חברות ההפעלה, שגם הם כבר נבחרו במכרז בינלאומי. נבחרה חברת TIL להפעיל את נמל הדרום, זאת חברה שהיא חברה בבעלות MSC, חברת ספנות מאוד גדולה, עם הרבה ניסיון בהפעלת מסופים בעולם. במפרץ זכתה SIPG, שזאת חברת משנחאי. שתיהן חברות עם המון ניסיון בספנות ובתפעול נמלים, ולכן זה מעלה את ישראל על המפה. מעבר לזה שאנחנו גם במקום אסטרטגי ליד תעלת סואץ, אנחנו על קו הספנות מהמזרח הרחוק לאירופה וארצות הברית, עוברים בתעלת סואץ ואנחנו פה. האוניות הגדולות ששתות על קווי הספנות לא יכולות להיכנס היום לישראל.
למה?
בגלל הגודל שלהם, התשתית שלנו לא מותאמת לזה, ולכן הן עוצרות בנמלים אחרים כמו פורט סעיד, מבצעות שם הזנה, שיטעון אנחנו קוראים לזה, זאת אומרת המחולות שמיועדות לישראל מורדות בפורט סעיד, ממתינות שם כמה ימים לאוניות יותר קטנות, אוניות הזנה, שהן כן מסוגלות להיכנס לנמלים באשדוד וחיפה, והאוניות האלה נכנסות. זאת אומרת שהפרויקט הזה יש לו גם חשיבות כלכלית, כי מן הסתם כל התהליך הזה של ההזנה של אוניות קטנות, תהליך שמייקר את הסחורות, יש לזה חשיבות אסטרטגית, כן? מדינת, כלכלת ישראל לא צריכה להיות תלויה בנמלים שכנים. אם כבר אנחנו התחלנו, אני קצת גלשתי מהשאלה שלך, אם כבר התחלנו לדבר על המשמעות של הפרויקטים, אז הזכרתי הגדלת הקיבולת, זאת אומרת, התאמה של הנמלים לאוניות הענק שכבר מיוצרות וחלקן כבר שתות בקווי הספנות. גם הגדלת הקיבולת של הנמלים, מכיוון שאנחנו כל הזמן רואים את הסקרים של תנועת המטענים בעולם והתחזיות. זה מדהים לראות איך שתנועת המחולות כל הזמן גדלה וגדלה ועולה. ולדוגמה, השנה, אומנם עוד לא הסתיימה, אבל כבר בעשרת החודשים הראשונים מראים שתנועת המחולות עלתה 10%. ותנועת המטען הכללי עלתה אפילו ב-13%. זאת אומרת שבאמת כל הזמן יש גידול בתנועת המחולות, ולכן חייבים להגדיל את קיבולת הנמלים.
איזה חלק מהמטענים שמגיעים לארץ מגיעים דרך הים?
99% מסחר החוץ, מגיע בנמלי הים. מדינת ישראל, אנחנו קוראים לה כלכלת אי, כי בעצם ממש השער המרכזי של יבוא ויצוא, זה דרך הים. ולכן החשיבות הגדולה של להיות על המפה, להיות על קו הספנות, קווי הספנות הראשיים. גם יצואנים שרוצים לייצא פרחים לשווקים בעולם, יש חשיבות תחרות עצומה עם יצרנים אחרים, עם ספקים אחרים, ויש חשיבות עצומה לכך שהם יגיעו בזמן לשווקים ולא יעברו דרך עוד תחנה נוספת של פורט סעיד כדי לעלות על האונייה הגדולה שמגיעה. אני חוזרת רגע לשאלה שלך של מי עושה את כל השכבה העליונה. אז אמרתי שאת השכבה העליונה עושים המפעילים, הם גם ישקיעו פה מעל 1.5 מיליארד שקלים בהכנת התשתית העליונה, מבנים, בתי מלאכה, מנופים לפריקת האוניות, מנופים באזור האחסון, הם יתפעלו את הנמלים לתקופה של קרוב ל-25 שנה ויחזירו אותם למדינה.
מה עם סביבתו של הנמל? הרבה מסעיות? מה קורה? מה נכנס? מה יוצא? איך זה עובד?
קודם כל, בשני הנמלים, גם בדרום באשדוד וגם במפרץ בחיפה, מתוכננת להיכנס רכבת, זאת אומרת, חלק מהתכנון כולל רכבת שתיכנס לתוך הנמל, לתוך המסוף, וכמובן שאנחנו מאוד מנסים לעודד את הובלת הסחורות ברכבת, כמובן שיהיו גם מסעיות, ולכן נערכים לכל מערך התחבורתי מסביב לנמל, שמגיע קילומטרים מהנמל. חלק מהפרויקטים האלה מבוצעים על ידי חברות ממשלתיות אחרות, והם מבצעים מחלפים, הרחבה של כבישים, כבישים חדשים גם. לדוגמה בחיפה יש פרויקט מאוד יפה של מנהרת תשתיות. היום בכל המפרץ מפוזרים במרחב צינורות שונים של חומרים מסוכנים, של כל המפעלים באזור. כל הצינורות האלה יוכנסו לתוך מנהרה אחת, מנהרת תשתיות, כל חברה תקבל מדף. הפרויקט הזה הוא באמת גם יעזור מבחינה בטיחותית, כן? אז הכל יהיה בתוך מבנה בטון, עם תחזוקה משותפת לכולם, וזה פרויקט יפה.
כמה זמן לוקח לתכנן נמל?
מספר שנים לתכנן, כי התכנון גם כולל כל מיני סקרים מקדימים. אנחנו יצאנו פה למכרזים לקידוחי קרקע בים, כן, לקחנו דגימות של חול בעומקים מסוימים, עשינו בדיקות החדרה, סקרים מאוד נרחבים שנעשו מספר שנים לפני שהחל התכנון, ועל סמך הנתונים האלה תוכנן כל הביסוס והעיצוב של הפרויקט. מעבר לזה יש את כל התוכניות הסטטוטוריות, מתוכנית מתאר ואחר כך לצאת ליתרי בנייה, שגם הם לוקחים זמן. ואנחנו אפילו יצאנו למכרזים לאגירה מקדמית של אבן וקוביות בטון, האבן הגדולה שסיפרתי עליה עד 6 טון. אז יש פרקציות שונות, יש סוגים שונים. אנחנו ידענו שלהפיק אבן, האבן הזאת שאנחנו מפיקים לוקח זמן לייצר אותה, כי היא צריכה גם לעמוד בהמון המון בדיקות מעבדה, זאת אומרת יש לה קריטריונים.
אבנים לא רק... שחוצבים במחצבות, אני מניח.
כן, בעלי, אז כן? חלקם חוצבים במחצבות, חלקם מלקטים, האבנים עוברות סדרה של בדיקות, אגרנו אותם, ואותו דבר קוביות בטון. יש לנו קרוב ל-40 אלף, בנמל אחד קצת יותר, בנמל אחד קצת פחות, סביב ה-40 אלף יחידות, של קוביות בטון, ולכן אמרנו, אנחנו רוצים שכשהקבלן ייבחר, קבלן המבצע ייבחר, תהיה לו המנה הראשונה שיוכל להתחיל מיידית לבנות.
זאת אומרת, חברת נמלי ישראל התחילה את הבנייה עוד לפני שהתחילה הבנייה, זה מה שאת
אומרת. התחילה את הערכות, בהחלט כן, וזה באמת הוכיח את עצמו, הקבלנים הגיעו, ומיד היה להם את כמות האבן והקוביות הראשונית להתחיל בשוברי הגלים.
הגנת הסביבה, היה להם מה להגיד משהו?
בהחלט, הפרויקטים זה גם באמת בעבודות המקדימות נערכו פה תסקירים סביבתיים מאוד מאוד נרחבים, אני יכולה להגיד בהיקפים שלא נראו כמותם בישראל. במיוחד בחיפה הייתה חשיבות גדולה למפרץ, לביולוגיה הייחודית שיש במפרץ. אנחנו בעצם מבצעים ניטור של האחירות במים, יש לנו סנסורים שמפוזרים על בסיס קבוע וקוראים קריאות אונליין שמגיעים לביפרים של המשרד להגנת הסביבה שאנחנו לא עולים מעל סף המותר של האחירות במים.
בגלל מזהמים?
לא, אנחנו בכלל לא מזהמים, אלא פשוט באופן אופי העבודה מרימה חול, כן? אז אז עלולה להיווצר אחירות. עד היום לא הייתה לנו את הבעיה הזאת, אנחנו באמת מקפידים, אנחנו יכולים לנווט את הכלים שלנו בהתאם לזרמים ולבדיקות. אנחנו מבצעים צילומי לוויין ברזולוציות שונות שגם מראים מלמעלה מהלוויין את התפזרות האחירות במים.
פרויקט נמל הדרום ונמל המפרץ אמורים להסתיים בשנת 2021, אז ייקשרו לרציפים ספינות הענק הראשונות בנפחים של 14,000 TEU ויותר. אבל זו רק ההתחלה. בכל שנה גדל היקף הסחר הימי, ואוניות מכולות גדולות יותר ויותר כבר עומדות בפתח. ישראל, בהיותה כלכלת אי, כפי שציינה נועה, לא יכולה להרשות לעצמה מבחינה אסטרטגית קיומית לפגר אחרי נמלי שכנותינו, במיוחד מצרים. אבל ישראל קטנה וצפופה, ובין הנמלים הקיימים, חופי הרחצה, שמורות הטבע והמרינות, לא נשאר חוף ים מספיק כדי להקים בו נמל גדול. אז מה עושים?
אז מה, את חושבת כבר על הנמלים הבאים או שטרם?
המנכ״ל שלנו שלמה בריימן אומר שברגע שאנחנו נסיים את הבנייה של הנמלים הנוכחיים, לאור כל התחזיות והסקרים, נצטרך להתחיל לתכנן את הנמלים הבאים. אז בעצם העתיד נמצא באי מלאכותיים.
מה זאת אומרת באי מלאכותיים?
כן, זה כבר לא משהו דמיוני, זה באמת עניין שכבר החלו לדבר עליו הרבה מהנדסים ואנחנו מבינים שבכיוון שרצועת החוף כבר נגמרת, אנחנו נצטרך לתת מענה לתשתיות וביניהן הנמלים באיים מלאכותיים.
שיבנו לאורך חופי ישראל.
כן, לאורך חופי ישראל.
וואלה. זה באמת מעניין. לעתיד ממש מולנו. שוב תודה.
תודה.
אם כן, סיימנו מסע בזמן שהחל בהמצאה טריוויאלית למדי, המכולה, שהיא לא יותר מקופסת מתכת. לאורך המסע ראינו כיצד הצליחה ההמצאה הפשוטה הזו לחולל מהפכה בתחום של פעילות אנושית שקיים כבר מזה אלפי שנים, ולהפוך את הסחר הימי לזול ונגיש יותר מאי פעם. בעקבות כך הואץ תהליך הגלובליזציה במחצית השנייה של המאה ה-20, דפוסי הצריכה של אזרחי המערב השתנו ללא היכר, ומדינות שהיו רחוקות ונחשלות יחסית הפכו לגלגלי שיניים חשובים במכונת הסחר העולמי האדירה והמורכבת. הגלובליזציה הזו מכריחה מדינות שתלויות בסחר הימי, כמו ישראל, להשקיע מיליארדים במיזמי ענק של שדרוג תשתיות נמליהן, ולא הספינות הגדולות שנושאות עימן את עושר האומות עלולות לחלוף על פניהן. אז אם בעוד 20 שנה תשחקו מתקות על חוף הים ותפנו את מבטכם מערב אל קו האופק שבו אוניות ענק עוגנות לחופיהם של איים מלאכותיים ישראלים, זכרו שהכל התחיל בנהג מסעית משועמם וכמה פיסות מתכת גדולות שחוברו למחולה מלבנית וחלולית.
זהו, עד כאן. תודה רבה לנועה אורן, ראש מנהלת פיתוח נמל המפרץ ונמל הדרום, ונתן פוזניאק שלנו שהוביל את התחקיר והרעיונות של שני הפרקים האחרונים. מיד נמשיך לתקון לגבי פרקי הבונוס לממלאי סקר המאזינים, פודקאסטים חדשים ברשת ועוד, בראשית חסות.
בינה מלאכותית בשדה הקרב. פינה בחסות רפאל, מעבדת המחקר והפיתוח הלאומית של ישראל, המגייסת מהנדסי חומרה ותוכנה במגוון תחומים למרכזי הפיתוח בצפון, במרכז ובירושלים.
טוב, אז קודם כל לי קוראים ארז, אני מנהל היום בחטיבת הנדסה את שטח בינת קרב ומערכות קוגניטיביות. זה שטח שמתעסק בנושאים של אנליטיקה וביג דאטה, של למידה חישובית, בינה מלאכותית ועולמות של היתוך מידע.
אתה בעצם, אתה אומר שאתם מתעסקים מה שנקרא בינת קרב, שזה מעניין, זה באמת משהו שנשמע חדשני עד לא מוכר אפילו בעולם הזה. מה זה בינת קרב?
בינת קרב בעצם היא מתחברת עם הנושא של בינה מלאכותית. ההבנה היא שהמערכות שלנו נעשות מאוד מורכבות, וכדי שבאמת תהיינה אוטומטיות, אוטונומיות, ותוכל לעשות את העבודה, אנחנו צריכים להכניס כמה שיותר יכולות של הפקת תובנות וקבלת החלטות למערכת עצמה, להוריד את העומס מהמפעיל. ולטובת זה אנחנו משתמשים בטכנולוגיות כמו למידה חישובית ולמידה עמוקה, ובפירוש אלו טכנולוגיות שגם העולם האזרחי מכיר, אבל יש הבדל. העולם הצבאי ביטחוני הוא עולם שונה.
את הרעיון של למידה עמוקה הכרנו לעומק בשני פרקים של עושים היסטוריה שעסקו בנושא הזה. על קצה המזלג, בלמידה עמוקה המחשב לומד לפתור בעיות מורכבות, לא על ידי סט של כללים שהגדירו לו מפתחים, אלא בעזרת הסקת מסקנות מתוך המון המון דוגמאות שמזינים לתוכו. למשל, אם נרצה שהמחשב יוכל לזהות תמונה של חתול, נזין לו מיליוני תמונות של חתולים מסוגים שונים, והאלגוריתם של הלמידה העמוקה יסיק עצמאית כיצד נראה חתול. אבל כפי שמספר ארז, לא קל ליישם את הפתרון הזה למערכות נשק בשדה הקרב.
אז מה הבעיה לקחת את המערכת הזו לעולם הביטחוני? הבעיה היא שבעולם הביטחוני אין לנו את כמות הדוגמאות הזו. אנחנו משתמשים בסנסורים אחרים לגמרי. אם בעולם האזרחי, כשאנחנו רוצים להביא מיליוני דוגמאות, כל מה שאנחנו עושים זה כותבים בגוגל, תביא תמונה של חתול ומקבלים מיליוני תמונות של חתול. בעולם הצבאי, המצלמות שלנו אחרות לגמרי. בגוגל, המצלמות הן מצלמות רגילות, מצלמות צבע. כל אחד יש לנו מצלמה כזו בסמארטפון שלו. בעולם הצבאי, בדרך כלל אנחנו עוסקים במצלמות שמצלמות לראיית לילה. התמונה אחרת לגמרי, זו תמונת שחור לבן, אבל גם הגוונים הם אחרים לגמרי. הם מתבססים על החזר של חום. למשל, בתמונה רגילה, כביש יראה שחור. בתמונה טרמית, כביש פולט חום והוא יראה לבן. לכן אלו תמונות...
כלב במצלמה טרמית לא נראה כמו כלב.
ממש לא נראה כמו כלב. ואם אנחנו עכשיו רוצים לאמן מערכת למידה עמוקה, כן? רשת עצבית כזו, באמצעות תמונות שהגיעו ממצלמה טרמית, אנחנו לא נשלח את המפתחים שלנו לצלם מיליוני תמונות. בעצם יש כאן איזה אתגר שאנחנו צריכים להתמודד איתו. חלק מהאתגר הזה הוא בעצם לייצר ולסנטז את הדאטה בעצמנו. יכול להיות שאנחנו נקבל ממש תמונות בודדות, עשרות או מאות, ואנחנו נסנטז בצורה מלאכותית עוד מאות או אלפי תמונות, או אפילו עשרות אלפי תמונות, באמצעות גישות של גרפיקה ממוחשבת, באמצעות גישות שמבינות בדיוק איך עובד אותו סנסור, חיישן פיזיקלי, ונדמה את תהליך הצילום, למרות שלא באמת צילמנו בפועל את כמות התמונות שהיינו צריכים כדי לייצר את אותם בסיסי נתונים גדולים. אז זו בעצם דוגמה לגישה המערכתית שיש לנו ברפאל, לגישה גם שמחברת בין המון דיסציפלינות, כי יש כאן את האיש של הראייה הממוחשבת, ויש כאן גם את המומחי תוכנה, כי בסוף גם צריכים לגרום לכל הרשתות האלו, ולכל אותם אלגוריתמים לעבוד בזמן אמת, ועל מערכות שהן בהספק נמוך. עוד אולי איזה לוקסוס שיש לחברות בעולם האזרחי, אם אנחנו מפתחים אלגוריתמים מאוד כבדים, אנחנו יכולים לתת להם לרוץ בשרת, בענן, אבל במערכות המבצעיות הרבה פעמים, ניקח לדוגמה רחפן, רחפן הזה יש לו איזה סוללה קטנה שבקושי מספיקה למשימה, ואנחנו לא יכולים עכשיו להמיס על אותה סוללה כמות אדירה של חישובים, אנחנו צריך לקחת את כל אותם אלגוריתמים מאוד כבדים שככה רצים בשרת, בענן, שרוצו על חומרה שהיא נמוכת הספק. יש כאן הרבה מאוד התאמה שצריך לעשות, מה שבפירוש אומר שאי אפשר לקחת את האלגוריתמים as is שנמצאו באקדמיה או שהורדנו אותם כאופן סורס, אלא צריך לעשות את ההתאמות.
אגב, זה מאוד מתחבר לי מה שאתה אומר לגבי הקטע של מצבים, באמת, כשאין לך את המידע הזה, זה מתחבר לי מאוד למה שגוגל סיפרו לנו למשל, המהנדסים של גוגל, כשביקרנו אותם בקיץ, לגבי תאונות במכוניות אוטונומיות. כדי לבדוק איך מכונית, איך המערכת של מכונית תתמודד עם מצב של תאונה, אתה לא יכול להכניס אותה לתאונה אמיתית, אז הם בעצם מסנטזים תאונות מדומות שכאלה, ובודקים פעם אחר פעם כן. את המערכות. אז זה מאוד מעניין הפרלל הזה.
כן, וגם ניסויים. הניסויים בעולם הצבאי, הם ניסויים מאוד יקרים. לעלות מטוס לאוויר, לשגר טיל, הדברים האלו עולים מיליונים. ולכן לפעמים אפשר לעשות סימולציה, אפשר לעשות סימולציה מערכתית, שלוקחת בחשבון את הדינמיקה של הגופים, שלוקחת בחשבון מה צפויים הסנסורים השונים לראות, הסנסורים המקאמיים והאלקטרואופטיים, והאירוע הזה, כמה שהוא מורכב, עדיין הוא חוסך המון כסף, ומאפשר לעשות איזה סוג של הכנה לפני הניסוי, כדי להבין איך תתנהג המערכת.
אם כן, לא פשוט לקחת כלי אופן סורס שנוצרו כדי להתמודד עם בעיות בעולם האזרחי וליישם אותם על בעיות בעולם הצבאי שעשוי להיות תובעני הרבה יותר. יניב, ראש מחלקה בשטח פינת קרב, מרחיב על המשמעויות של האתגר הזה על הדרישות מהמפתחים ברפאל.
החשיבה הראשונה שלנו זה לנסות ולמצות את הפוטנציאל שקיים בחוץ. ההנחה היא שבחוץ יש אוסף של מפתחים הרבה יותר גדול ממה שיש לנו ברפאל, ואנחנו רוצים לנצל את היכולת הזאת. אנחנו רוצים לנצל את התפוקה שלהם, את הספריות. את הדברים האלה אנחנו לוקחים פנימה ונעזרים בהם לפתרונות שלנו. זה לא רק שימוש באופן סורסים, אנחנו מצפים מהמפתחים שלנו להיכנס לעומק, להבין מה קורה מאחורי הקלעים, לדעת לשנות את האופן סורסים, לדעת להבין מה קיים בעולם, מה הפתרון הנכון לבעיה הנתונה. אנחנו מנסים להפיק את המקסימום, ובמידה ואין פתרון, אנחנו עושים טוויקים על האופן סורס ומשנים אותם ומטייבים אותם לפתרון לבעיות שלנו, שלפעמים הם שונים מאוד מהעולם האזרחי.
כדי להשאיר את ישראל מעצמה צבאית טכנולוגית, רפאל זקוקה למהנדסים מעולים במגוון רחב של תחומים, בחומרה ובתוכנה, למרכזי הפיתוח שלה בצפון, בתל אביב ובירושלים. ברפאל תוכלו לעבוד עם המומחים הגדולים ביותר של ישראל בכמעט כל תחום של הטכנולוגיה, על בעיות הנדסיות שמשלבות המון דיסציפלינות שונות. רפאל גם מעודדת את עובדיה לצאת ללימודים מתקדמים במימון מלא, ותמצאו בה אופק מקצועי וניהולי רחב מאוד. היכנסו לאתר הקריירה של רפאל, או הקליקו על הבנה של רפאל באתר הבית של עושים היסטוריה. בואו לגלות את רפאל, מעבדת המחקר והפיתוח הלאומית של ישראל. השבוע שלחתי שני פרקי בונוס ל-1100 המאזינים שמילאו את הסקר שלנו לפני כחודשיים, אז אם מילאתם את הסקר או מסיבה כלשהי לא קיבלתם מייל ממני, כתבו אליי למייל ran@ranlevi.com, ואני אבדה שתקבלו את הפרקים. אגב, מאזינים רבים מבקשים ממני לשתף את תוצאות הסקר, ואני בהחלט מתכוון לעשות את זה, או בפוסט באתר, או אפילו בפרק מיוחד של עושים היסטוריה שיוקדש לעניין הזה. עדיין לא החלטתי. למדתי המון דברים מעניינים מהסקר ומההערות שלכם, ואני אספר עליהם בפירוט. כפי שוודאי שמתם לב, רשת הפודקאסטים שלנו מתרחבת וגודלת בחודשים האחרונים בצורה משמעותית. אתם יודעים איפה זה היכה בי? כמה גדלנו? בוואטסאפ. יש לנו קבוצת וואטסאפ של הרשת, ופתאום שמתי לב עד כמה גדולה נעשתה הקבוצה הזו בחצי שנה האחרונה. עם כל האורחים והמפיקים ואנשי הניהול והשיווק והטלנטים שמגישים את הפודקאסטים, קבוצה גדולה. זה מאוד שישע אותי, כי אם הייתם מספרים לי לפני 8 שנים, כשהקלטתי פרקים ב-12 בלילה בחדר העבודה שלי, שככה זה עומד להיות, אין סיכוי שהייתי קונה את זה. בכל אופן, בשבוע שעבר השקנו את עושים פוליטיקה. עושים פוליטיקה התחילה באופן לא ממש שגרתי. אני לא רציתי לעשות פודקאסט על פוליטיקה. לא ראיתי בזה שום צורך. זה לא שפוליטיקה זה לא נושא ראוי, להפך, זה נושא שמעניין המון אנשים, ויש לו חשיבות אדירה על החיים של כולנו, אבל יש כל כך הרבה תוכניות אקטואליה ברדיו ובטלוויזיה, שלא ראיתי סיבה להוסיף עוד תוכנית אחת לקלחת הזו, וראיתי בזה די בזבוז זמן. אבל אז ראשית, כששאלתי אתכם בסקר איזה פודקאסט חדש הייתם רוצים לצרף לרשת, חלק גדול מהמאזינים רשמו לי פוליטיקה, וזה די הפתיע אותי. אם יש כל כך הרבה תוכניות, אז למה אתם רוצים עוד אחת? ואז באחת מישיבות הדירקטוריון של החברה שלנו, פודקאסט ישראל מדיה, דיברתי על זה עם ג'וש רוזנצווייג, אחד הדירקטורים שלנו ואדם נבון באופן יוצא מן הכלל, והוא אמר לי משהו מאוד נכון, שפוליטיקה לא חייבת להיות אקטואליה. יש הרבה נושאים עמוקים וחשובים בעולם הפוליטי והמדיני שלא מקבלים מספיק תשומת לב ונדחקים לפינה, בדיוק מכיוון שכולם מתעסקים כל היום באקטואליה ורכילות ואיזה חבר כנסת ניהל איזה בית בושת באיזו מדינה. פודקאסט הוא בדיוק המקום להתעלם מהרעש והרכילות ולתת מקום לשאלות העמוקות יותר שקשורות למדינה, לממשל, לחקיקה ולמדיניות. זה הדליק אותי, כי כמו שאתם מכירים אותי, אני אוהב לקחת נושאים מוכרים ולבחון אותם מזוויות לא מוכרות. אז פניתי לאמליה דואק, כתבת הכלכלה של הערוץ השני, שהיא גם פודקאסטרית. היא מגישה את קרייר יוגה, יחד עם נרקיס אלון, אפרופו פודקאסט מגניב שכדאי להקשיב לו. ואמליה חיברה אותי אל דפנה ליאל, כתבת הכנסת של הערוץ השני, ועיתונאית שחיה ונושמת פוליטיקה עוד מאז שהיא הייתה כתבת צעירה בגלי צהל. החיבור הזה התברר כחיבור מצוין, והסתבר לי שדפנה כבר רוצה הרבה זמן לעשות תוכנית מעמיקה על פוליטיקה עם ערך מוסף מעבר לכתבה של 7 דקות במהדורה המרכזית של 8 בערב. אז כך נולדה עושים פוליטיקה. עושים פוליטיקה היא פודקאסט שמביא רעיונות עומק עם פוליטיקאים, פקידי ממשל, אנשי מקצוע, על התיאוריות והעובדות והאמיתות שמאחורי הסיסמאות והקלישאות. בשני הפרקים הראשונים של התוכנית שעלו בשבוע שעבר, דפנה עירכה את חבר הכנסת לשעבר אריה אלדד לשיחה מרתקת על שאלה מרתקת. מדוע פוליטיקאים מהימין נוטים שמאלה כשהם מתמנים לראשות הממשלה? פרופסור אריה אלדד כתב ספר על השאלה הזו, ודפנה שוחחה עמו על האידיאולוגיות וההחלטות שראשי ממשלות מהימין מאז מנחם בגין ועד בנימין נתניהו. אתם לא תשמעו אותי בפרקים, אבל אני ישבתי מאחורה בעמדת המפיק לאורך כל הרעיון, ואני חייב להודות שאף פעם לא נהניתי לשמוע שיחה על פוליטיקה עמוקה, ממש הארדקור של פוליטיקה, כפי שנהניתי מהרעיון הזה. מיד לאחר פרופסור אלדד נכנסה לאולפן שלנו חברת הכנסת סתיו שפיר לעוד רעיון מרתק, והפעם על תהליך אישור התקציב בכנסת. סתיו בחרה את התקציב כפוקוס של המאמצים שלה כחברת כנסת, והיא שוחחה עם דפנה על איך מתנהלים המגעים לגבי התקציב מאחורי הקלעים. איך מתקבלות החלטות, מי קובע מה קורה עם הכסף שלנו אחרי שהתקציב כבר מאושר וכו'. שוב פעם עוד רעיון שבו למדתי במשך שעה אחת על איך מתנהלת המדינה שלנו יותר משנים של קריאה בעיתונים. עושים פוליטיקה זמינה באתר הבית של עושים היסטוריה, ranlevin.com, באפליקציה שלנו באנדרואיד, חפשו עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של גוגל, אפשר להצטרף לרשימת התפוצה בדואר אלקטרוני ולקבל עדכון על פרקים חדשים, ואנחנו גם באייפון, חפשו עושים פוליטיקה באפליקציית הפודקאסטים של האייפון ובאייטיונס, ויש גם פיד RSS לבעלי אפליקציות פודקאסטים מכל הסוגים. ואם אני כבר מספר לכם על הנעשה ברשת שלנו, אז אני רוצה להזכיר את מה שסיפרתי בפרק הקודם, שאנחנו מחפשים מנהל או מנהלת פיתוח עסקי, מה שנקרא ביזדב, שיעזור לנו לגדול ולפתח את הפודקאסטים והשירותים שאנחנו מציעים לקהל הבינלאומי. דרישת יסוד היא אנגלית שפת אם והיכרות עמוקה עם התרבות האמריקנית. אז זה יכול להיות אמריקני שחי היום בארצות הברית או עולה חדש או ותיק בישראל. חשוב גם ניסיון ב-B2C ורוח יזמית שמוכנה לדחוף דברים קדימה. נשמע לכם מעניין, מכירים מישהו שעשוי להתאים? צורי מקשר, ran@ranlevi.com. מה עוד קרה השבוע ברשת שלנו? בעושים עסקים עלה להעביר ראיון שערכתי עם רונן בן ארי, מנכ"ל הברינקס. מכירים את המסעיות המשוריונות של הברינקס שמעבירות שקי כסף ממקום למקום? אז מסתבר שזה רק חלק קטן מהפעילות הענפה של הברינקס, כולל כמה יוזמות שאפשר להגדיר אותן כהייטק מתקדם מאוד. בעושים שיווק, קובי גור ואנוכי משוחחים על פרסום בפייסבוק. הרבה עסקים קטנים רוצים לפרסם בפייסבוק, שזו פלטפורמת פרסום אדירה עם המון עוצמה, אבל קשה להם להתחיל. יש המון סוגי מודעות והמון בחירות שצריך לעשות לגבי סוג הקהל שאליו מכוונים, וקשה למתחילים למצוא את הידיים והרגליים. אז בזה בדיוק עוסק הפרק האחרון של עושים שיווק, מן מבוא לפרסום בפייסבוק. ולבסוף, בעושים תנ"ך, דוקטור ליאור הרביד ויותם שטיינמן ממשיכים את הסיפור המדהים והכמעט לא יאמן של אונס תמר, ביתו של דוד המלך. אני לא יודע איפה הייתי כשלימדו את השיעור הזה בבית ספר, כנראה שהייתי עסוק בלשחק מבוכים ודרקונים כמו שאני מכיר את עצמי, אבל הסיפור הזה וההשלכות שלו על גורלה של ממלכת דוד הם פשוט מרתקים ומציגים את ההיסטוריה שלנו באור אחר לגמרי כפי שרובנו מכירים אותה. אז כל הפודקאסטים שלנו זמינים כאמור באתר הבית של עושים היסטוריה, באפליקציית האנדרואיד שלנו ובכל האפליקציות האחרות באייפון וגם באנדרואיד. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש את פרקי הארכיון שלנו או את ספריי, האוניברסיטה הקטנה של המדעים, קרב מוחות על ההיסטוריה הזדונית של וירוסי המחשב ופרפטום מובילה על מכונות של תנועה מתמדת. אתם יכולים גם לסייע לנו בכך שתספרו עלינו ועל רשת הפודקאסטים למפרסמים פוטנציאליים. מכירים את המשפט הפרסום ברדיו עובד? אז זהו, שבפודקאסטים הוא עובד אפילו יותר טוב. בין אם מדובר בארגון גדול שמחפש קמפיין תדמיתי או בארגון קטן שמחפש לקוחות או לגייס עובדים, פרסום בפודקאסטים בכלל וברשת עושים היסטוריה בפרט הוא הפרסום הכי יעיל, יותר מפייסבוק, יותר מגוגל, יותר מיוטיוב, והעובדה הזו מגובה במספרים. אז צרו עמנו קשר ב-ran@ranlevi.com. ייקח אותנו לקרדיטים שקד לוטנוס הסופר מוכשר, שאתם חייבים לבקר בערוץ היוטיוב שלו. אני אשים קישור אליו בפוסט של הפרק הזה באתר. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול, נתן פוזניאק הוא התחקירן שלנו, קליו לוקלין מגישה את Curious Minds, עינב לנדאו בהפקה, דני תימור הוא המנהל העסקי, ורן לוי כותב ומגיש.
נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.